שיחה אישית, תוכנית אירוח עם אבי רוזן.
את האורח הנכבד שאנחנו זוכים לארח הפעם, זכיתי להכיר לפני קצת יותר מחצי יובל שנים. בתחנה הצעירה אז, שהוקמה ויועדה לציבור הדתי והחרדי, חיפשו תכנים מעניינים. הם שמעו על רב בכיר שעוסק בקירוב ובמגוון תחומים בעולם היהודי, ופנו אליו בהצעה שיגיש תוכנית וישיב לשאלות מאזינים בהשקפה ואמונה. מאז כמעט 27 שנים הרב מרדכי נויגרשל משדר תוכנית שבועית כאן בקול חי, תוכנית שנותנת מענה לכל שואל, בכל עניין. התוכנית באה לידי ביטוי ידע עצום של הרב בכל הפרדס, כמעט אדם של שכל ישר שמדבר גם עם המון רגש. ולכן אני הפעם בבעיה, אורח כל כך נכבד עם כל כך הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם, בכל נושא מצדיק תוכנית בפני עצמה. מתפלל להשם שנצליח להתמקד בנושאים הנכונים ולצאת עם מטען של חיזוק באמונה, בהשקפה ובכלל. ערב טוב, אב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב מבורך. זה לא כמו אורח שבא להתארח, זה כמו אורח שבא הביתה.
אמרנו, הרב משדר כאן כבר הרבה מאוד
כן,
שנים.
כן, הרבה שנים.
ומי שמקשיב לתוכנית, ומי שבכלל עוקב אחרי הרב בכל מה שהרב עושה, אפילו בחלק מה שהרב עושה, עומד נפעם ושואל את השאלה שמתבקשת מעליה, איך נהיים הרב נויגרשל?
אמרו לי שהרב נויגרשל אחד זה מספיק ואחד אולי זה יותר מדי, אז לך תייצר עוד כאלה. מה אני יכול להגיד? אני יכול רק לצטט את מה ששי עגנון אמר בנאום הכתר שלו. כך הוא אמר, כשהוא קיבל פרס נובל, אני מתכוון בסטוקהולם, הוא אמר, שואלים אותי מניין הושפעתי, אין העגל יכול להעיד על כל טיפת חלב מיין הוא ינק, אבל אני למדתי, וכאן הוא מפרט את ספרי היהדות, והוא כולל את ספרי הלועזים. ואם תשאלו אותי למה אני מפרט את ספרי היהודים וכולל את ספרי הלועזים, הרי זה בגלל שאני מאמין שאני נמצא כאן בגלל ספרי היהודים.
מה צריך לעשות? מה ללמוד? איזה ידע? איפה מחסנים את כל הדבר הזה?
שאל אותי פעם אדם שניסה להכשיר את עצמו להיות נועם, דובר, וכל שאר הכינויים והחניכות שנתנו לעיסוק הזה, אומר, אני שמעתי קלטת של שיעור, ואני יודע אותה היטב בעל פה. חסרה העוצמה. מה חסר? אמרתי לו, חסרה הסמכות. ומניין יונקת הסמכות? כשאתה מדבר, הדברים שאתה אומר צריכים להיות 10% ממה שאתה יודע בנושא הנידון. לכל הפחות. זאת אומרת, לכל היותר 10%, לכל הפחות 90% נוספים שיש לך. זה נותן סמכות לדברים שאתה מדבר. ואברכים ששאלו אותי, כשהם רצו בכל אופן לעסוק קצת במתן שיעורים, בתשובות לשואלים, אמרתי, תנצלו את ההזדמנות, תבנו רקע, כוזרי, דעת תבונות, דרך השם, קצת מהר"ל עם הדרכה נכונה, הרבה דברי חז"ל, באגדה ובהלכה, ואז הדברים נשמעים סמכותיים, כי הם באמת כאלה. בלי זה, חסר, העיקר חסר מן הספר. זה לא רק התשובה הספציפית שניתנת על השאלה הספציפית.
טוב, זה אולי מסכם עשרות שנים של עיסוק בזה, ולמידה, ולמידה אינסופית, ובטח כל הזמן ממשיכים ללמוד. איפה זה התחיל? ואיזה גיל הרב עמד מול המראה ואמר, אני אמסור שיעורים, אני אחזק את עם ישראל, אני אעסוק בקירוב, אני אקרב רחוקים, אני אקרב קרובים, אני...
היום יש מפעם לפעם קורסים לתורת הנאום, לדיבור, קורסי מרצים, כמו שהם קוראים לזה. אני עברתי קורס שנמשך שנה, וזהו. והשנה הזאת הייתה בין גיל 12 לגיל 13. ולא היו הרבה תמונות בין הדוברים שחינכו את הלומדים, כי לא היו הרבה לומדים, הלומד היחיד הייתי אני, והמלמד היחיד היה אבא שלי. והדרשה הייתה דרשת הבר מצווה שלי. זאת הייתה דרשה שנמשכה 45 דקות. שני חלקים בהלכה וחלק אחד באגדה, שלקח לנו שבועיים להכין אותה, לנו, הוא הכין אותה ונתן לי הרגשה שאנחנו מכינים אותה ביחד, ושנה שלמה הוא לימד אותי איך לומר אותה. וכשאמרתי את הדרשה בעולם הגדול של גלי צנס בלי רמקול בגיל 13, כשבקושי ראו אותי, איש לא העיז לשיר, לא כל כך בגללי, אלא בגלל המבט של אבא שלי, ותוך כדי הדרשה, אני הייתי בלי ניירות, והוא ישב לידי עם הדפים, הוא רמז לי לדלג על החלק השני בהלכה. אינני מבין עד היום איך עלה בדעתו שילד בגיל 13 לא יתבלבל לפני קהל של 150 אנשים.
הרב לא יתבלבל.
אף אחד לא ידע שדילגתי. חוץ ממנו וממני, וממי שסיפרתי לו אחר כך, אף אחד לא ידע שדילגתי. אז הדרשה נמשכה 25 דקות, וזהו. הנאום השני שנסעתי זה היה הספד שאמרתי על אבא שלי. אבל את זה הוא כבר לא הכין לי.
זה היה כמה שנים אחרי?
7 שנים אחרי.
הרב הזכיר גלי צנז, הרב גדל בנתניה.
אני גדלתי, התחלתי בתל אביב, בגיל 5 עברנו, כשהייתי בגיל 5, עברנו לנתניה, ושם שם היו נעוריי.
הרב היה הולך לים?
בימי הקיץ כל יום, אבל לא בשביל להתרחץ. הייתי לוקח ספר, או רוכב על האופניים, הולך לים בקריית צנז, לחוף הנפרד, מחפש צל, ויושב עם הספר וקורא, עד שהגיע השמש להפריע לי, ואז נסעתי הביתה, רחבתי הביתה על האופניים, להמשיך לקרוא בבית.
אז המשך התשובה למקודם, איפה צוברים את הידע? כבר אז בחוף הים לקרוא ספרים.
בוא אני אגיד לך, בגיל 12, אני עברתי על כל כתבי צ'רצ'יל, ועל עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי של שירר. ועוד הרבה דברים מהסוג הזה, לא מדובר על דברים ילדותיים, אבל למים כמעט ולא נכנסתי, כי אם הייתי נכנס למים הייתי נרתע, ואחר כך החול היה הופך לבוץ וזה לא היה נעים, וממילא לשחוק לא ידעתי וזה גם לא עניין אותי, ובכלל בכל ענפי הספורט הייתי הילד הכי חלש בכיתה. בכדורגל הייתי תמיד שוער כי לא היה לי כוח לרוץ, וקיוויתי ששום כדור לא יגיע, כי כשהוא הגיע הוא נכנס פנימה, וזהו.
לא דבר נורמטיבי בגיל 12 לקרוא את כל הכתבים והספרים שאני מדבר עליהם.
תראה, אני גדלתי בבית שבארון הספרים של אבא שלי היה אפשר למצוא הכל. כמובן, ש"ס ופוסקים, וראשונים ואחרונים, ואפלטון, וספרי מדע, ורב שמשון פועל הירש בגרמנית, שאני לא ידעתי לקרוא כמובן, אבל הוא ידע, כי זאת הייתה שפת האם שלו. והייתה אווירה, הייתה אווירה של ללמוד ולקרוא. אבא שלי היה אומר לי, או שאתה קורא, או שאתה לומד, או שאתה משחק, או שאתה בא לעזור לי בעסק. אין דבר כזה לא לעשות כלום.
אז הרב התפלא לשבת בים ולקרוא ספרים.
כן.
הרב עוד הולך עד היום לים לקרוא ספרים?
אני מאז שהייתי בגיל 13.5, זאת הייתה הפעם האחרונה שהייתי בים, והיום אני נאלץ לקרוא ספרים במקומות אחרים.
אפשר לשאול למה הרב הפסיק ללכת לים?
כי הים רצה לאמץ אותי. זה היה בפעם האחרונה שהלכתי לים, לפני, כשהייתי בגיל 13.5 בקיץ, כשיומיים אחרי כן התחלתי ללמוד בישיבה, ואמרתי, זה לא תרבותי, לא להיפרד מהים בצורה הידידותית, אז נכנסתי למים. אני לא יודע איך הים ירגיש, אני לא יודע לשחות, אבל הוא ירגיש ולקח אותי לטיול על חשבונה. וכנראה שמצאתי חן בעיניו, אז הוא החליט לאמץ אותי. לתת מושג לאנשים שמכירים את חוף הים של נתניה, נתניה בנויה על צוק, וחוף הים נמצא למרגלות הצוק, 10 מטרים לתוך הים לא רואים כלום, רק את הצוק. אני כבר ראיתי את כל העיר לפניי. זאת אומרת שכבר הים סחף אותי
בתוך עמוק. המים.
בתוך המים. הים סחף אותי עמוק בפנים. לשחות לא ידעתי. גלים היו. אולי גם הייתה מערבולת, לא יודע מה היה. לא היה לי זמן לחשוב על זה. אני כבר גמרתי לצעוק את כל מה שהיה לי בלב, וראיתי שאף אחד לא שומע. מציל לא היה בחוף, זה היה חוף של החרדים, בשעה 8 בבוקר עוד לא צריך שמציל כנראה. וזהו, לא היה לי סיכוי. אולי איזה יהודי אחד שאני לא יודע מי זה.
רגע, לפני היהודי הזה, מה זאת אומרת לא היה סיכוי? הרב בתוך המים, ילד בן 13.5?
אני ילד בן 13.5 בתוך המים, חושב לעצמי, חבל. רציתי לראות איך זה בישיבה. וכבר נפרדתי מההורים שלי ומהאחיות שלי, וזהו.
בתוך הים,
בתוך המים, כן, כבר ידעתי שמפה לא, מפה בדרך הטבע לא יוצאים.
ואז הגיע?
ואז במקרה הגיע המפקח על המצילים, שבא לראות מה קורה, והוא ראה כנראה מה קורה בפנים, והוא הבין שאין לו זמן לכלום, אז הוא מיד נכנס פנימה. אבל עד אז היה איזה יהודי אחד, שכנראה ידע לשחות בערך כמוני, אבל הוא היה גדול, אז הוא היה פחות איבד את ההשתנות. הוא ראה שאני במצוקה, הוא בא לעזור לי. ושנינו נסחפנו ביחד, כשאני על הכתפיים שלו, אין לי מושג מי זה. אני רק יודע שהיה לו זקן ופאות, ואני יחסתי לו בפאות כדי לא ליפול.
הרב ניסה לאתר אותו במשך השנים?
אני סיפרתי את הסיפור הזה עשרות פעמים, בתקווה שמישהו יבוא ויגיד, אני הייתי, אף אחד לא בא.
אז אולי במקרה עכשיו מי ששומע ורואה את התוכנית שלנו,
וזוכר,
ושומע את הרב נויגרשל, וזוכר שלפני הרבה שנים, בחוף בנתניה,
ילד בגיל 13 ששוקל 5 קילו,
נסחף למים והוא ירים אותו לכתפיים.
שיבוא להציג את עצמו, כן.
כן, הרב ישמח להכיר את מטיבו ואת מצילו. וואו, טוב, אני לא שמעתי את הסיפור הזה.
וזהו.
אז קודם כל תודה לאותו מציל, שהרב נויגרשל איתנו כאן, ברוך השם.
המציל בא ותפס אותי בעורף, והספקתי לראות בזווית עיני שהחבר שלי מקבל טיפול דומה, ביד השנייה של המציל, אבל כנראה שנפרעתי לו. במים הפרשי המשקלים לא משמעותיים, והייתי סוחף אותו אחריי. אז הוא פשוט לקח לי את הראש, והכניס לי אותו לתוך המים, ואני באותו רגע הבאתי את ההכרה. עד אותו זמן עוד הספקתי להחזיק ראש מעל פני המים. וזהו. אחר כך, הפעם הבא כבר הרגשתי את ה... פעם הבא שהרגשתי משהו זה כשהרגשתי את האדמה עוד בתוך המים תחת לרגליי, שמעתי את עצמי ממנו וברחתי.
ומאז הרב לא בים.
מאז אני
אבל לא... הרב המשיך לצרוך ידע, ואנחנו...
אני הרבה מאוד הייתי מעל הים.
כן, ומתי מגיע השלב שהרב עם כל הידע, והרב בישיבה, והרב ממשיך ומתקדם ולומד וצובר הרבה דברים מעבר ללימודים הסטנדרטיים בישיבה, אני מנחש, כנראה אם בגיל קטן זה מה שהרב עשה, אז כנראה שבישיבה גם זה מה שהרב עשה, ועם כל הידע הזה יום אחד הרב הולך ועוסק בקירוב רחוקים, ומסייע, מקים ממייסדי עולם התשובה, אם אפשר להגדיר את הרב ככה, הרב לא אוהב תוארים, אבל אני כן יכול להגיד את זה.
אני תמיד אומר, שאם היו שואלים אותי מתי הייתי רוצה להיוולד, הייתי אומר שאני רוצה להיוולד מתי שנולדתי. כי בגלל שנולדתי, מתי שנולדתי, בתקופה ההיא שהתחילו הסמינרים ההירואים הגדולים, ההיסטוריים שהיום כבר לא קיימים, שבהם סלטה ושמנה של הציבור הישראלי הגיע להתמודד, צרפו אותי לקבוצה קטנת הכמות ורבת האיכות שיצרה את מה שאנחנו כינינו אז מערכת ההוכחות למיתות התורה. אנחנו האמנו, ואני מאמין עד היום, שזאת התגלית הכי חשובה שהייתה מאז חתימת התלמוד הבבלי. שפשוט אתה יכול להראות לכל אדם אינטליגנטי, בצורה שהוא לא יכול להתווכח איתה, מערכת מאוד מתוחכמת, שיש אלוקים, ושהתורה היא אמת. ואת זה העברנו בשפות שונות, 8 ימים, וזה היה, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, בקבוצה שיצרה את זה, הצעירים ביותר היו 10 שנים יותר מבוגרים ממני, ואחרים היו גם 20 שנה יותר מבוגרים ממני.
זה היה בעצם ארגון התשובה הראשון? זה מה שיסד על בסיס אחר כך את הערכים, או שזה עוד לפני?
זה היה ארגון משותף, ערכים ותורה ואמונה, של בלז, ואחר כך נפרדו, ותורה ואמונה וערכים, היו בנפרד, ואני השתתפתי גם בסמינרים של אלה, וגם בסמינרים של אלה, ואחר כך נוצרו ארגונים נוספים בסגנון זה, כמו גילויים ואפיקים, שאני השתתפתי גם בסמינרים של אלה, וגם בסמינרים של אלה, כך שאותי מצאו בכל מקום. והשורש של כל זה התחיל חזרה לבר מצווה שלי. אני תמיד אומר, יש סימן המילתא. הבר מצווה שלי הייתה בשבת פרשת יתרו. שזו השבת שאנחנו נמצאים סביבה. מתן תורה. האופרוף, שבת חתן, היה בשבת פרשת ואת חנן. מתן תורה. 2 בנים יש לי, 4 בנים שלי עם בנות. הבן הגדול, הבר מצווה שלו היה בשבת שובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. הבן השני, הצעיר, ההפטרה שלו הייתה גם שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי הבר מצווה שלו הייתה בפרשת ויצא, שזה הפעם השנייה בשנה שקוראים שובה ישראל עד השם אלוקיך. וסימן המילתא. עכשיו, בדרשה של הבר מצווה שלי, אני מסתכל לאחור, באותם שנים איש לא חלם שמישהו חוזר בתשובה. אני רואה מה שאבא שלי כתב שם. יתרו, שתי דעות בחזל. האם הוא בא ונשאר, או בא וחזר אל ארצו ואל גילוליו. והוא השווה את זה לשני סוגי ילדי בר מצווה. אותם ילדי בר מצווה שבאים לבר מצווה ומשם הולכים לישיבה, שזה עתיד הייתי אני להיות. ואותם ילדי בר מצווה, הרי בזמנו כולם באו לבית כנסת לבר מצווה, בנתניה החילונית, שבאים לבר מצווה לבית כנסת, וחוזרים חזרה לאן שלא יהיה, ואיך אנחנו צריכים לדאוג שכל בניי יחיו לימודי השם. אני אמרתי, מי יגלה אפר מעיניו? איך עלה בדעתו? אז לדבר על אפשרות כזאת, שאנשים שבאמת לא שייכים, יבואו ויהיו כמונו.
נשמע שהרב מדבר על הימים האלה בהרגה בעיניים בורקות, שזה היו ימים שאין אותם היום. מה המיוחד בהם היה? זה היה הצימאון שלהם? זה היה המלחמות?
אם אתה מתכוון...
כי הם באו מבתים שידעו משהו על יידישקייט, כי ההורים שלהם והסבים שלהם, עוד איכשהו היה להם שורשים, אם זה בארצות עדות המזרח, אם זה בארצות אשכנז ופולין וכולי, עלייה לארץ.
אתה מתכוון לימים של תחילת הסמינרים לפני כ-44 שנים. בוא תראה. אחרי מלחמת ששת הימים, אני אמרתי את זה עכשיו, לאור המלחמה הזאת, בטון של אזהרה. אחרי מלחמת ששת הימים הייתה התעוררות אדירה. אני מילדי מלחמת ששת הימים. אני הקול של משה חובב המודיע על הכותל המערבי בידינו עוד מהדהד באוזני כל אלה שהיו אז. זה גם להתעוררות רוחנית רגשית עצומה כמו אש של גפרור. שפורצת בלהבה גדולה ושוקעת בדממה דקה. מיד אחרי כן שקעו בנהנתנות, בחומרנות, ברדיפה אחרי ההצלחה, אחרי הסגסוג, וזהו, זה לא התפתח. אחרי מלחמת יום הכיפורים, שאז קיבלו מכה, הייתה התעוררות קטנה כמו אור של נר. שהלכה והתגברה. מה ההבדל? לפי דעתי ההבדל הוא שההתעוררות שהייתה אחרי מלחמת יום הכיפורים נפגשה עם תשתית שכלית. ואני אוסיף לזה עוד שלב. בזמנו היה ויכוח גדול בין שתי אסכולות. אסכולה של אור שמח, מחלקה ישראלית כמובן אני מדבר, והאסכולה של הסמינרים, שזה ערכים, תורה ומונה, גילויים, אפיקים, כל הארגונים שדיברתי קודם. האסכולה של הסמינרים נוסדה על ידי בעלי תשובה, אנשי מדע בדרך כלל. האסכולה של אור שמח על ידי אנשים שבאו מישיבות. האסכולה של הסמינרים אמרה, תביא אותם לשבוע ימים, ניתן להם מערכת הוכחה מאוד אינטליגנטית, מאוד מתוחכמת, נקה בהם בפטיש 100 קילו על הראש, והם יחזרו בתשובה. האסכולה של אור שמח אמרה, תביא אותם לחצי שנה, נשב ונלמד איתם גמרא,
המאור
שבתורה יחזר למוטב. מי צדק? כמובן שאור שמח קצת קורא, זה חזל. אבל איך אמרו ג'יגן ושום אחר, ויקים דקה ציבר דווסר, איך החתול עובר את המים כדי להגיע לגבינה. איך מביאים אותם לחצי שנה לשבת וללמוד? תבוא ותגיד לו, בוא חצי שנה, תקדיש חצי שנה מהחיים, מבטיח לך שבסוף תשתכנע.
הוא לא יבוא.
למה שהוא יאמין לי? הוא לא יבוא.
בשביל צריכים את הסמינרים.
ולכן צריך לשלב, השילוב ששניהם הוא זה שעבד. אלה שהיו בסמינרים, ולקחו את עצמם לידיים, ומצאו מסגרות של לימוד תורה, ואני לא מתכוון רק לאלה שהתיישבו אחר כך בישיבות ליום שלם. גם אלה שהיו כבר מטופלים במשפחות, והמשיכו לעבוד במקצועותיהם, ומצאו לעצמם בתי מדרש, לשעות כל יום, ללמוד תורה, ככה זה יחזיק מעמד. גם מה שקורה עכשיו, שבעקבות הזעזוע של שמחת תורה, שומעים שיש התעוררות רוחנית, וכולנו יחד, והכל זה, זה לא יחזיק מים אם לא תיבנה תשתית שכלית איתנה ש עליה תספג ההתעוררות הרוחנית.
אז הרב קורא לארגוני הקירוב להתארגן?
אני דיברתי כבר שאולי נחדש ימינו כקדם, ואולי מצאו אנשים, זה כבר עבודה בשביל הצעירים, שיחדשו את סגנון הסמינרים של אז. דיברתי עם אותם ארגונים שהלכו למקומות של המפונים, ועשו שם פעילויות נהדרות. אמרתי, תתפסו את הרציניים שבתוכם, ותביאו אותם בדיוק לשבוע כזה כפי שהיה אז. אולי זה יתפתח.
הרב מדבר על הצעירים של היום, אני רוצה להראות לרב רגע את הצעירים של אז. הצלחנו לקבל כמה תמונות נדירות של הרב נויגר של בימי הזוהר של תחילת הדרך של הסמינרים. הרב מזהה את ה...
כן, זו תמונה ב...
פנועם? זה הרב נויגר של.
זו תמונה בבית מאיר. במרכז שפירה, בית מאיר, עמוד שפירה. ושם אני מתווכח עם אישה אחת מרחובות.
הרב זוכר את המקרה?
כן, כן, זוכר.
התמונה הבאה
שאנחנו... לפני 40 שנה. התמונה הזאת זה בארצות הברית. שם אנחנו רואים את ינון קלזן בצד שמאל, ורואים את צבין בעלקים דומני, ואחרי זה גורביץ', וקבוצת אנשים באחד המקומות בארצות הברית, בסמינר בארצות הברית.
מנדי, בואו נקרא תמונה 2 ונחזור.
פה זה בפני עולי רוסיה. תולדות ישורון, רואים שם יושב עם הזקן שחור לבן, אם מסתכל עליי, הרב בן ציון זילבר, שהוא רבם של עולי רוסיה.
ותמונה הזאת, רואים סמינר של ארכיב, על הרב בצעירותו. זה ימי הסמינרים הראשונים.
לא, זה מעניין. זה רעיון שהניח את היסוד לתנועת התשובה של לוס אנג'לס. שזה המקום השני בעולם למספר בעלי התשובה. היה ערב רעיונות, לפני המון שנים, זו הפעם הראשונה שאני נסעתי לארצות הברית, ומי שמראיין אותי פה הוא דוקטור מנדלסון, כמדומני קראו לו, הוא אחד מהקהיליית הישראלים שם, הוא לא עשה לי הנחות בכלל, וזה היה ביום הראשון מתוך 3 שבועות שהייתי צריך להיות שם, שבעקבות הרעיון הזה עשו חוגי בית בכל רחבי לוס אנג'לס, ובזה התפתחו סמינרים לעשרות ולמאות, ואלפי בעלי תשובה יצאו מזה אחר כך.
אני לא אשאל עוד פעם על הזיכרון, כן, זה מדהים, אבל בכמה מדינות הרב היה?
הרבה פחות ממספר המדינות שמגנות את מדינת ישראל בכל הצבעה באום.
הרב הוציא הרבה ספרים, לא נוכל לגעת בכולם. אחד הספרים לפחות המפורסמים ושלאחרונה דיברו והזכירו אותם, זה ספר שהרב הוציא לפני כמה שנים, גלות ישמעאל. הרב מביא שם כל מיני דברים סביב המושג הישמעאלי, ודברים שנראים דמיוניים, של חשבנו שהם, חוץ מפה ושם פיגועים כאלה ואחרים, מה זה הקצנה הזאת שהרב מתאר את ישמעאל, ומה הם עשו, יעשו וכולי, וכשרואים מה הם עושים, וגם אולי עם ישראל בטח או הרגיש בטוח עם הצבא שיש לו, ואחרי שראינו מה שעברנו, יש תחושה שהרב נביא?
אז ככה, שאל אותי לפני כמה שבועות אדם שקנה את הספר, מתי כתבתם את הספר הזה? אמרתי לו, אני לא יודע, אני אלך להסתכל ברישומים שלי למס הכנסה. טוב שיש מס הכנסה. הלכתי, בדקתי. הנושא הזה שחרדים לא משלמים מס הכנסה, הידיעה היקרה הזאת לא הגיעה לרואה חשבון שלי משום מה. אז אנחנו כן משלמים מס הכנסה, ויש דיווחים. אז אני יודע מתי הייתה ההדפסה הראשונה. ההדפסה הראשונה הייתה לפני 13 שנים, כלומר שזה נכתב בין לפני 14 ללפני 13 שנה. הוא אומר לי, חשבת שזה נכתב היום? אמרת לו, תראה, זה לא נחתום המעיד על עיסתו. כי שום דבר שם לא שלי. לי יש בספרים מהסוג הזה שני תפקידים בלבד. אני יבואן ותפרן, כלומר חיית. אני מייבא מקורות ותופר אותם ביחד. וזה הכל מקורות, בחזל, בראשונים, באחרונים, בכתבי תלמידי הארי, והכל בלי פרשנויות, בלי גימטריות, בלי פלפולים, פשוטם של דברים. אני אתן רק דוגמה אחת. אנשים שומעי הרעיון הזה, מן הסתם שמעו גם כן דברים נוספים שדיברנו בחודשים האחרונים. אז אני אגיד רק דוגמה אחת. אור החיים הקדוש אומר שתהיה ברית בין עשיו וישמעאל. אנחנו יודעים שעשיו זה מהנצרות, ישמעאל זה מהאסלאם. תהיה ברית בין עשיו וישמעאל. ואז החרב תעבור לישמעאל. הוא אומר את זה, והיה הרי סב כרוד נותקה בני יצחק אביב, והילך אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל לא לאישה. למה הוא עשה את זה, אומר אור החיים? כי הוא פחד שהברכה של אבא, אל חרבך תחיה, לא תחול על הילדים של האנשים המרגיזות. אז הוא עשה ברית עם ישמעאל, כשהברית תצא לפועל, הברית הזאת יצאה לפועל מלחמת העולם השנייה, כשהיטלר קרא ברית עם חאג' אמין אל-חוסייני, ועם אבן סעוד מערב הסעודית שסיפק לו נפט, אז החרב עוברת לישמעאל. חרב זה נשק של אמיצים. קרב מגע. קשת זה נשק של פחדנים. יורים מבחוץ. כתוב שישמעאל עצמו יש לו קשת, והיא רובה קשת. את החרב הוא מקבל מהשותפות עם יסב. והנה אנחנו רואים גם במלחמת המפרץ, גם במלחמה הנוכחית, הצלחות כואבות בנושא החרב, פיגועים וכדומה, וכישלון קולוסלי בנושא הקשת. הם זרקו אלפי טילים, והאפקט של הטילים היה מזערי. מלחמת המפרץ, 39 טילים ענקים, לא טילונים, נפלו בתל אביב, בחיפה, ואף אדם לא נפגע מהטילים. היה אחד שנהרג מרסיס של הפטריות. טיל כזה שנזרק מלחמת איראן-עיראק לטהרן, הרג בממוצע 209 אנשים. מלחמת המפרץ, טיל אחד כזה נשלח לדהרן, למחנה האמריקאי בסעודיה, והרג 17 חיילים. עכשיו אתה מבין למה? כי החרב הם קיבלו מהשותפות עם עשיו, ולעשיו יש ברכה, על חרבך תחיה. והברכה הזאת ניתנת לו כשעם ישראל לא במצב טוב, והיה כאשר תריד, פרק תרוחל, הוא לא מעל צבריך. ואילו הקשת, ישמעאל קיבל את זה, לקח את זה, והיא רובה קשת. זה בלי ברכה. אתה רואה את האפקט הזה בשטח.
אני לא מכיר את הספר בעל פה, והרב מכיר את התכנים שם.
יש גם... מה שאמרתי עכשיו לא נמצא בספר.
יש גם,
חוץ מהספר.
יש גם נחמה ותקווה ודברי חזל שאחרי כל מה שנחווה ונסבול מישמעאל...
בהחלט
גם...
שכן. מהר"ל שואל בשמה צריך גלות ישמעאל. יש ארבע גלויות. ואם צריך, אז למה גלות ישמעאל לא נמנית בארבע גלויות? אומר המהר"ל, משום שגלות אדום, אנחנו קיבלה, היא קיבלה, אדום קיבלה את השלטון עלינו בגזרת קדשין עליונים. וישמעאל לא. ולכן היא לא בכלל ארבע גלויות. ולכן צריך את ישמעאל, שיקחו את השלטון מידי אדום עלינו, ומהם אפשר לנצל. אז אני שואל את השאלה, למה אפשר לנצל מאדום? אז מה אם הם הולכים בגזרת קדשין עליונים? קדוש ברוך גדול מכולם. התשובה היא שיש שני מסלולי גאולה. אחד כתוב בדניאל פרק ת' וערוים ענני שמיה כברי נשעתה, ואחד כתוב בזכריה פרק ת' אני ורוכב על חמור. זכו עם ענני שמיה, לא זכו אני ורוכב על חמור. ישמעאל הוא קליפת חמור. בזמן שלא זכו, אי אפשר להיגאל מיסב, כי יסב מולך בגזרת קדשין עליונים. מי זה? זה יצחק, בברכתו ליסב, והיה כאשר תריד. ולכן, במצב שלא זכו, צריך את ישמעאל, שהוא נותן את ההגמוניה מידי יסב, וממנו אפשר להיגאל. וזה מה שאומרים במאוס צור. חשוף זרוע קודשך, מקרב קץ הישועה, נקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה. כי ערכה לנו השעה, ואין קץ. אנחנו כבר במצב של בעיטה, לא של אחי שמה. קלו כל הקיצים. דחי אדמון בצל צלמון. כתוב בספר הזוהר ובכתבי המפנו, שצלמון זה ישמעאל. שנאמר תשלג בצלמון. והגיהנום של שלג זה גיהנום של ישמעאל. אני אומר דברים בצורה מברקית. כן? ואז רק הם לנו רואי שיבה.
אז עם כל הכאב והצער, אפשר לראות בזה כחלק, או ודאי, זה חלק מתהליך מהגלות נבוא להגיע לגאולה.
אנחנו תמיד, תמיד מתקדמים. כמו שכתוב, הרב דסלר מביא את זה, יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוקינו יקום לעולם. דבר אלוקינו יקום לעולם. השאלה עד כמה שזה יהיה על ידינו, ועד כמה שזה יהיה על גבינו. אבל דבר אלוקינו יקום לעולם. אנחנו לא מכתיבים את המטרות. אנחנו בכל אופן מחליטים על הדרך למטרות.
זה לוקח אותנו ישר לנושא חשוב ומשמעותי ומרכזי, שכנראה אנשים ששומעים אותנו שואלים, מתי הוא יגיע מהרמלגר של השואה? מתי אבא התחיל לעסוק בשואה?
זה לא בגלל הבית. אבא שלי הגיע לארץ בשנת 35, אמא שלי הייתה במחנות, אבל זה לא היה נושא שדיברו בבית. אני התחלתי לעסוק בנושא בתור ילד. וכשהגעתי פעם ראשונה לאושוויץ, זאת הייתה קבוצה של בנות בית יעקב מטבריה, שהמורה שלהם הכינה אותם שנה שלמה למסע הזה, ומשום מה הזמינה אותי. לא יודע איזה חלום היא חלמה בלילה. והיה איתנו מדריך מיד ושם להראות לי את המקומות. כשהגענו לאושוויץ אמרתי לו, פה אני לא צריך אותך. אני מסתובב פה בלילות. היינו אז 8 שעות בבירקנאו. היום אני עושה את זה שעתיים. 8 שעות הסתובבנו בבירקנאו בחושך בלילה, בלי פנסים. אני חושב שהכנסתי את הבנות האלה לטראומה לכל החיים. וכשיצאנו משם, הוא שאל אותי, מה אתה אומר עכשיו? אמרתי לו בדיוק מה שאמרתי בהתחלה. כל פינה מוכרת לי. מתוך הספרים, מתוך החוויה. אני בלילות הסתובבתי שם. על משכבי בלילות הסתובבתי שם.
וזה היה המסע הראשון, ומאז כמה פעמים הרב היה בפולין במסעות?
למעלה מ-100 פעמים ודאי.
כי הרב לקח את זה כשליחות, כ...
אני לא יודע, משהו בפנים מושך, אני רק יודע דבר אחד. המסעות שלנו בפולין זה לא מסעות ללמוד על השואה, את זה אפשר לעשות בספרים. זה לא מסעות שורשים, זה אפשר לעשות כל אחד עץ שורשים משלו. זה מסעות נקמה. נקמה, אני תמיד אומר, על דרך המליצה, זה מלשון להקים מה שהם רצו להחריב. ואני כופר בנושא של תיאוריית הגזע, כאילו היא דבר מרכזי. הייתה תיאוריית גזע, אבל כאן הייתה מלחמה על האמונה. מלחמה כנגד עם נבחר. מלחמה של למה נקרא שמו סיני, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. ולכן, המטרה שלה, במסעות שלנו, היא לבנות אמונה במקום שעשו את הכל כדי להחריב אותה. זאת הנקמה שלנו בגויים.
אני את המסע של הרב הכרתי לפני כמה שנים. זה התחיל עוד קודם לכן, הייתי בפולין, ועל הדרך באיזה מסע עיתונאים לאיזשהו נושא אחר, לקחו אותנו פה, פה ופה, ככה רצים במקומות האלה, ואתה רואה פה רמת נעליים, פה היה, אומרים גם לפעמים משבשים את הגז, יצא מפה וזה יצא משם, ואתה לא מצליח להתרגש. אתה אומר, הייתי במחנות ההשמדה, היינו במקומות, וחזרתי הביתה עם תמונות, או כמו שהרב מגדיר אותם, מונומנטים שראינו שם. ואז זכיתי שהזמין אותי הרב יוסי וליס, מערכים, יהודי יקר, עם הרבה זכויות, וגם עובד, עושה הרבה להנחיל את הנושא של השואה, בתור בן ניצולי שואה. והזמין אותי למסע עם הרב נויגרשל. מסע של ערכים, הרב נויגרשל, ושל 8 ימים עם שבת באמצע, 7 ימים עם שבת באמצע. וואו, חשבתי שאז שהכרתי את הרב נויגרשל, הכרתי הרב נויגרשל אחר, והבנתי שבמקומות שהייתי קודם טכנית לא הייתי. זאת אומרת, לא הכרתי ולא ידעתי, ומסע ברמה אישית, אמרתי את זה לרב, אז כמה פעמים שטלטל ולקח אותי למקומות, הילדים שלי מסכנים באשתי במשך חודשים, במשפחה, כל מקום שהתארחתי, ודיברתי רק על המסע הזה, ואז עלה לי איזשהו רעיון שהצלחתי ליישם אותו אחרי כמה שנים, והוצאנו מסע של צוות כל חי, כמעט 60 אנשים, יחד עם הרב, ואני חשבתי שבמקום הזה אני אהיה טכני כבר, יארגן, יעשה, כי כבר הייתי עם הרב נויגרשל בפולין. זה היה מסע מקוצר אז, בלי שבת, כמה ימים, ואני חושב שאחד המסעות המאתגרים של הרב, עם צוות כולם אינטליגנטים, ידענים, חושבים שהם יודעים הכל, וקשב וריכוז לא משהו, בכל אופן, אנשים שעוסקים בתקשורת, וזה היה, חוויתי את זה שוב, וראיתי דברים שלא ראיתי במסע הקודם. אולי אנחנו נבקש ממנדי להקריא לנו קטע קצר, שמתמצת רגעים מיוחדים, שאני חושב שהם אולי ככה משקפים.
בזמן אמת לא היה פה שום דבר ירוק. כי ברגע שטיפת עשב צצה מן האדמה, מיד 1,000 פיות התנפלו עליה ואכלו אותה.
אז אין פה ברב, בהתחלה רב אמר לנו, תכתבו צוואה, אתם הולכים לחזור אנשים אחרים. תנו לי את הלב שלכם, תנו לי את עצמכם, ואני אשפץ אתכם, או אחזיר אתכם חדשים.
יוצאים גז, ואז הם עומדים ומסתכלים, ופתאום יוצא מים.
והנה עוד קטע שאנחנו נמצאים שם ושרים השבתי ליד אזור המקלחות, בריכות עם החיתוי שהיה שם, ושם הנה רואים את הרב ממש, אמרתי הרב נגר של כמעט בוכה, אפילו דמעות בעיניים רואים אחרי כל כך הרבה פעמים.
מה תגידו לו שאוי לעזר לו
נפתח את האגס ובמבלינג עלו הגרמנים את הפרוכת שהם גנבו מאיזה בית כנסת שעליה היה כתוב זה השער להשם צדיקים יבואו בו התחילו ובחימו באהבה וביראה אנחנו נכנסים לתוך תא הגזים של מיידנק.
לא בזמן קוראים, שימרו אמן.
שימפי כמיים, כמיים ליבן.
ויתדר ויתעלה ויתעלה על שמי דקודשם ריחו. ריחו.
זה היום כיפור היחיד בהיסטוריה שנאמר בצלילי פסנתר. ועלה לרצון לפני האלוקים.
והיה ליהודים נר ראשון של חנוכה. אחרי זמן ארוך הוא הסיר את האצבע מהחלון. חנוכה, פולין, חורף, יכול להיות 10-15 מעלות מתחת לאפס. כל החלון התכסה בכפור מסביב לאצבע. וכשהוא הסיר את האצבע, נשאר סימן של האצבע. והנר דלק עוד עד שגם הוא התכסה בכפור.
וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ועם אמן.
תראה, הגעתי פעם עם קבוצה למיידנק ביום היחיד בשנה שמיידנק סגור. העוזר הפולני שלנו עשה שגיאה והוא שכח מזה, ואני נוסע עם הקבוצה מוורשה למיידנק, 3 שעות על באוטובוס, ומכין אותם למיידנק, ומכין אותם למשהו ש... ומיידנק סגור, אנה אני בא. הכנסתי אותם לתוך שטח המחנה, והושבתי אותם מאחורי המשרפות על מין חט כזה של בטון, ואמרתי להם, תראו, אנחנו באים לפה, כמו שבנו את הר סיני, את בית המקדש בהר סיני, בהר המוריה, כי שם היה מקום העקדה, למרות ששום דבר מהעקדה לא נשאר שם. כשכתוב אפרו של יצחק צבור מונח, הרי יצחק לא נשרף. אז, אבל שם זה היה. ולכן זה מרחף שם. לכן הנשמות מרחבות פה. אם כנים אנחנו, אנחנו נהיה במיידנק, בלי להיות במיידנק. ונהיה. 3 שעות עשיתי להם סיור במיידנק תוך שהם יושבים שם. בלי להיכנס לשום מקום. אמרו לי אחר כך אנשים שהיו שם מטעם הצבא ומטעם משרד החינוך, שזה היה הפעם הראשונה שהם באמת היו שם במיידנק. והיה שם אחד מהעוזרים הפולנים שלנו, שמלווה אותנו. בחור אינטליגנטי. הוא מאז הלך וסיפר לחברים שלו, שהוא לא ראה דבר כזה. יושבים 3 שעות, ולא נכנסים לשום מקום, ולא מדברים מילה, ומתרגשים. הוא לא הבין מילה מה שאני דיברתי, כי דיברתי בעברית. אבל הוא הבין שיש פה משהו. ויותר נכון נרגיש, אפילו הוא, שיש פה משהו. זה מה שאנחנו עושים שם.
הרב חי את זה?
אני אגיד לכם. שואלים אותי תמיד. ביום שאני אפסיק להרגיש, אני אפסיק לנסוע. אני כל מסע מרגיש כמו בפעם השנייה. פעם הראשונה, זה דבר שלא יחזור. אבל כמו בפעם השנייה, זה תמיד. ואין לי לזה הסבר. פשוט אין לי לזה הסבר.
שליחות שרב ככה...
לא יודע, אני לא יודע, אני לא מרגיש שאני שליח של משהו.
שליח, הרבה אנשים בזכות זה מעבירים את זה בשפה שלהם הלאה ו...
כן, כן, אבל זה לא שהחלטתי להיות שליח. זה משהו שאני לא מבין.
איך מתחילים את הזיכרון שלך? את הזיכרון של השואה לדור שלנו, אלה שלא נוסעים למסעות, כמה שייסו, עדיין רובה דרובה של הציבור לא נסע לפולין, ובוא נדבר על הציבור החרדי שלנו, לפני שנדבר על המגזר הכללי, אבל איך הציבור החרדי מחובר בכלל לשואה?
זה הולך ונהיה יותר ויותר משמעותי, למרות הפרדוקס שבדבר. ככל שמתרחקים לכאורה זה פחות. צריך לדעת שאנחנו... דווקא היהודים שומרי מצוות הם עם שזוכר, עם שנולד על זיכרון. אם קוראים מגילת איכה כל שנה, וברמות מסוימות גם אמורים לחוש את החורבן, אין שום סיבה בעולם שלא יצטרף לזה גם החורבן הזה. ושוב, ברגע שעושים את זה רק כסיפור היסטורי, אז זה יהפוך להיות לסיפור היסטורי. ברגע שעושים את זה כאמצעי לרומם, ללמוד את המשמעויות הפנימיות של הדברים, כמו שאמרתי קודם, להקים את האמונה שרצו להחריב, אז זה מעבר לזמן ולמקום.
אנחנו חותרים עוד מעט לסיום, ויש כל כך הרבה דברים לדבר עם הרב. נעשה ככה כמה נקודות בקצרה, הזכרנו הציבור שלנו, הציבור החרדי. אפשר להגדיר מה זה הציבור החרדי היום? בדורנו אנחנו עם כל ההתפתחויות והסביבנו.
בסוף אחד הסמינרים, בסיכום של הסמינר, בא יהודי אחד שהוא רופא, דווקא רופא מוכר בירושלים עד היום, הופיע עם כיפה סרוגה של שיעים, כזאת לבנה. שאלנו אותו מה זה? אז הוא אמר, אם הייתי חובש כיפה שחורה, היו אומרים שאני חרדי. אם הייתי חובש כיפה סרוגה, היו אומרים שאני מזרוחניק. אף אחד לא יגיד שאני שיעי. ובאמת, אנחנו בסמינרים האלה, דיברנו על מה שיש מתחת לכיפה, ומה שיש מעל הכיפה. אותו דבר לגבי הגדרת המושג חרדי.
מי הוא חרדי היום בעצם?
אני אגיד לכם. פרופסור אביעזר רביצקי פגש חסיד ויז'ניץ, זקן, באושוויץ. החסיד אומר לו, היום אנחנו מתווכחים, מזרחי, אגודה, מימד, הוא היה אז הסמן האידיאולוגי של מימד. כשאנחנו היינו פה, כולנו רצינו דבר אחד. הוא אומר, מה רציתם? הוא אומר, שתיק לקרטופל, חתיכת תפוח אדמה. הגדרת חרדי זה אדם שמקיים תרי"ג מצוות עם כל דיני דרבנן, ורוצה להיות עובד אלוקים במשרה מלאה באמת. וזה, עבודת האלוקים היא מרכז החיים שלו, וכל שאר חלקי חייו כפופים לזה. זאת ההגדרה של אדם חרדי. ממילא, אני יכול להגיד מה שאמר פעם, לא זוכר מי זה היה מגדולי ישראל, לרב מאיר בר אילן. אני חושב שזה היה נציב, בישיבת וולוז'ין. היו משפחה. הוא אומר לו, למה בישיבה מדברים נגדנו? הוא אומר, לא מדברים בכלל, רק לומדים תורה. אז הוא אומר, למה אף אחד לא מצטרף אלינו? אז הוא אומר לו, תשמע, אנחנו מחנכים את האנשים שצריך לדגול במי שהתורה היא נר רגליו. אם לא מצטרפים למישהו, צריך לבדוק למה. לא אנחנו, הוא. לכן, אני אומר, אנחנו חיים על פי תורה. וחיים על פי תורה, זה כולל הכל, ועם כל הנער, הנער או פשטי, וכל ההגדרות
כן, אבל הנער או פשטי הרב, ממש בתמצות, כי יש גוונים שונים, ומה שבקהילה אחת מותר, בקהילה השנייה זה טרייף, ומה שבמקום אחד זה לכתחילה, במקום השני זה השם ירחם וישמור, ונהיו פה אולי תתי כיתות, אם פעם היה כותרת יותר כללית, מי הוא חרדי, והיו בשוליים, היום או שהשוליים התרחבו, או שחלק מהשוליים הופכים למיינסטרים, ואתה מנסה להגיד, רגע, זה מותר או אסור, אפשר או אי אפשר, אז לא יש את הרב שלו שיכול לסמוך עליו על זה, ולא יש את הרב שלו שיכול לסמוך עליו על זה. אני חוזר... ומין תחושה כזאת שזה אמירה מאוד כוללת הציבור החרדי.
אני חוזר ואומר את מה שאמרתי קודם. ברגע שאדם יחיה על פי תורה, ובחירת רב תהיה על פי דרכה של תורה, שזה ודאי לא לבחור מלכתחילה את הרב שיגיד לי מה שנדמה לי שזה נוח לי, ברגע שאדם באמת יחיה על פי תורה, ובאמת יבחר רב על פי דרכה של תורה, הכל יהיה ברור.
הרב לא מאלה שחוששים, או מספידים, או מביאים, אומרים כל מיני נבואות קודרות על עתיד של הציבור החרדי בעוד 10, 20 ו-30 שנה, עם כל הטכנולוגיה והאינטרנט, ומה שחודר ומשפיע, וזה לא אותו ציבור, בחלקו כמובן, וזה לא אותם אנשים.
שני דברים אני יכול להגיד. א', אנשים אומרים, מעולם לא הייתה נשירה כמו שיש בימינו, ואני אומר שמעולם לא הייתה נשירה כל כך מעטה כמו בימינו, באחוזים, עם ידיעה כל כך מועטה וברות כל כך גדולה בהיסטוריה. מי שיודע מה שהיה בגרמניה בזמן ההשכלה, ברוסיה בזמן הקומוניזם וההשכלה, ובאמריקה עד 1939 לא יגיד משפטים כאלה. דבר שני, אני לא נמנע עם אלה שיוצרים רושם כאילו היצר הרע נולד עם האינטרנט. עוד לפני האינטרנט היה יצר הרע. הוא היה תמיד. הוא פושט צורה ולובש צורה. הוא תמיד היה מסוכן. וכמו שתמיד היו אמצעים להתמודד נגדו, בראתי לו תבלין, וכולם יודעים מה התבלין, כך גם היום יש את האמצעים. צריכים למצוא את הדרך להגיש אותם נכון. ויש את הדרך. אני רואה מול עיניי המוני בני ישיבות, המוני בני ישיבות, באים לשמוע דברים לעומק, וזה מה שמעניין אותם. אני מקבל שאלות, לא רק ברדיו, בלי סוף, בכל הכלים האמצעים, בכל האפשריים. שאנשים מטריד אותם, מצלצל אליי בחור לפני ראש השנה. הוא אומר, אני לא יכול שראש השנה ייכנס בלי שתהיה לי תשובה לשאלה שלי, והוא שואל שאלה באמונה. אז ברור שיש. מה רוצים? שיגישו לנו את עבודת החינוך על מגע של כסף, ושלא נצטרך להתאמץ? אנחנו צריכים להתאמץ. אבל שום דבר לא חדש. שום דבר לא חדש.
אני רוצה לחזור לסיום לתוכנית, שהזכרנו אותך את התוכנית, את התוכנית השבועית של הרב, שכבר הרבה מאוד שנים נשאלו, וואו, אלפי, עשרות אלפי שאלות אולי, אם ניקח את כל השנים הללו. הרב אבל לא לכל שאלה אוהב לענות, לא בגלל חוסר ידע, ולא בגלל שהרב לא מבין בזה. אני יכול לספר מאחורי הקלעים, יש לנו הרבה שיחות לפעמים הרב, כל מיני נושאים, ואני אומר, אז הרב, בוא נדבר על זה בשידור. אמרו, לא, 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 זה לא מדברים בשידור. מה הפרמטרים, או מה גורם לרב לפעמים, סליחה על ההגדרה, להיות, לענות בקטעים, קצר רוח למאזין על שאלות זה לא. למרות שהשאלה נשמעת, אולי אפשר לדון בה ולעסוק, אבל לא דבר השטויות.
שני סוגי שאלות שאני לא מקבל. סוג אחד של השאלות זה שאלות בנושאים שהגמרא אומרת במסכת חגיגה אין דורשים. ואחד מהדברים שאין דורשים זה אין דורשים בעריות. דברים שקשורים לנושאים של צניעות ושל זה שהיום הרי כולנו אנשים שיודעים על מה מדובר, את זה אני מוריד מיד בהתחלה, ולפעמים אני שמח אפילו שזה עלה כדי שאני אוכל להוריד. כדי שהם ידעו שיש פינה אחת שחושבת כמו שחשבו פעם, שיש דברים שלא מדברים עליהם בציבור. דבר שסוג שני של דברים, זה דברים שהציבור הרחב לא יבין אותם בהקשר הרחב, האמיתי שלהם, ואז הם יגרמו נזק. ולא תמיד... מי שלא רגיל לשבת ליד מיקרופון עם אחריות ציבורית, לא תמיד מבין את זה, מה המשמעות, ואנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שצריכים אחר כך לבוא ולהגיד שהוצאו דברי מהקשרם לא. יש דברים שלא מדברים עליהם בציבור, לא בגלל שהם פחדים, אלא בגלל שבדיוק אותו דבר כמו שאני לא אדבר בתוכנית בטורקית, ולא רק בגלל שאני לא יודע, אלא בגלל שהציבור לא יודע, כך אני לא אדבר בשפה שאפילו הציבור לא יודע שהוא לא יודע, והוא יחשוב שהוא יודע ויפיצו דברים לא נכונים.
ולמרות שכל הכללים שהרב יודע מה כן ומה לא, הרב לא היה רגוע לפני שהרב בא לשדר כאן לפני המון המון שנים, שאז רדיו היה פחות מקובל בציבור, הרב הלך לשאול, דעת תורה.
כשאני נכנסתי לרדיו, הרדיו הזה היה ברמה אחרת, בסגנון אחר. הוא השתנה מאוד במשך השנים.
שעת נזק כזה מוזר.
כן, אז אני הלכתי לשאול את הרב אלישיב. וכתבתי לו מכתב שבו הסברתי לו ברחל ביתך הקטנה שהוא צריך להגיד לי לא ללכת. אבל הם לא תמיד מבינים כמו שאתה רוצה שהם יבינו. הוא אמר לי, אם אפשר להשפיע, תלך. הלכתי ומתקשר אליי איזה יהודי מבני ברק לרדיו, ונותן לי על הראש למה אני משדר ברדיו. אני אומר לעצמי, רגע, רגע, אני לא סיפרתי להנהלת הרדיו שהלכתי לשאול את הרב אלישיב, כי לא רציתי שמישהו יחשוב שהרב אלישיב נתן הכשר לרדיו והוא לא נתן. הוא לא הסמיך אותי להגיד את זה. הוא דיבר אליי. עכשיו, אם אני אגיד שהרב אלישיב אמר לי, אז הדברים יפורשו לא כראוי בציבור, מבחינת הרב אלישיב. אם אני לא אגיד את זה, אז כל השומעים בבני ברק יודעים שאין לי תשובה. מה אני עושה? היה לי די קשה להתגבר ולקחת סיכון על עצמי ולא להגיד, ולא אמרתי. יש לך שאלה כזאת רגישה, למה אתה לא מצלצל אליי הביתה? למה זה צריך להיות בשידור? למה, אין לי טענות, כי אנשים באמת לא רגילים לזה, אבל אנחנו שעומדים ליד המיקרופון, צריכים לדעת שיש דברים שלא מתאימים למיקרופון.
שאלה אחת לפני האחרונה, ורק אני חייב לשאול אותה, הגולם מפראג היה או לא היה? פשוט שמעתי את התשובה של הרב פעם, מאוד נהניתי.
אני לא יודע אם היה או לא היה, אני יודע שהוא קיים היום בהרבה הרבה מאוד מקומות. ואני בטוח שלגולים יש הרבה יותר תלמידים מאשר למהר"ל. עכשיו, אם הגולים היה או לא היה, קרוב לוודאי ש... תראה, מה אני יכול להגיד? לא היה. אני רק יכול להגיד שבשום מקום בכתבי מהר"ל אין רמז לגולים.
והרב מחובר מאוד והוציא ספרים על כתבי מהר"ל.
כן. בשום מקום אין רמז לגולים, זה אני אומר באחריות. עכשיו...
הוא לא תמון בעליית הגג, בבית כנסת שם, באלטנוי?
אני לא הייתי בעליית הגג, אבל ודאי שאפשר לראות את הגולים ברוב, הרבה מאוד אנשים יכולים לראות את הגולים בבית אם יסתכלו בריאי. אז אני תמיד אומר לאנשים, על מה אתה מתפעל מהגולם? תתפעל ממהר"ל. זה אחד הדבר הכי כואבים. שאתה מסתובב ברחובות פראג, וכל המקום מוכרים לך דמויות של הגולם. ריבונו של עולם, מהר"ל, שורה של מהר"ל יכולה לפרנס את הדעת חודשים ושנים, וכל המהר"ל מצטייר אצל רבדים מסוימים כפולקלור של גולם? ולכן בין אם היה בין אם לא היה, זה כואב שמוצאים את המהר"ל עם גולם.
הרב כתובת להרבה שואלים, להרבה שאלות, ונשאלת השאלה, את מי הרב נגרשל שואל כשיש לו שאלה?
או... שאלה מצוינת. בזמנו, זה ככה, בענייני ההלכה היומית, יש לי את הרב שלי, שהוא סמוך על שולחני, והוא היום מדובר באברך צעיר בחצי מגילי, בזמן זה הרב יעקב לוי, שהיה רב השכונה אצלנו, היום זה אברך צעיר, שלא תפסתי אותו בשום דבר שהוא לא יודע, שגילו חצי מגילי. אבל בענייני הכלל, אז הייתי סמוך על שולחן של הרב אלישיב 40 שנה. לפני כן, כשהרב שח היה בחיים, הייתי בא לרב שח. אבל כבר אז הייתי סמוך על שולחן של הרב אלישיב, מאז שהגעתי לישיבה. השאלה האחרונה ששאלתי את הרב אלישיב, הוא אמר לי שהוא כבר לא עונה על שאלות חדשות, שאני אלך לרב שטיינמן. ואז, הרבה באמצעות ישראל פרידמן, שהיה מבאי ביתו, הייתי שואל את הרב שטיינמן, הוא יכול לספר שהייתי מבקש ממנו שישאל בשבילי. היום, כשיש לי שאלה, אני פונה לרב יעקב הלל הירש, לרב מוישה הלל, תמיד צריך ללכת אל השופט אשר יהיה בימים היום.
איך מסיימים תוכנית כזאת? עברנו על הרבה נושאים, אבל יש עוד הרבה שהיה אפשר לדבר. מקווה ש...
רצים לשיעור.
שיעור של הרבה מאוד שנים.
כן.
מה מסיימים לעם ישראל הרב?
אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, שאלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבנה. אל הר המור אלו אהבות. ואל גבעת הלבנה אלו האימהות. אם שאלו אותי, למה אני טורח להגיד את זה, שתמיד הייתה נשירה יותר גדולה? הרי אנשים שאומרים את זה, מחדדים את זה, רוצים לזעזע כדי שיעשו משהו. ואני אומר, אם באמת זה דבר חדש, יחפשו דרכים חדשות. ואני אוהב את הדרכים הישנות. הכל נמצא בתוך המבוע הגדול הזה של תורת ישראל וחכמיה, משם צריך לשאוב את הכל.
הרב מרדכי נגרשל, תודה רבה שהרב טרח והגיע לאולפן, שעה מרתקת, מרגשת ומחזקת, יישר כוח. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה למן דיור על העריכה הטכנית בווידאו וברדיו, אני איתי לכם אבי רוזן, שנזכה בעזרת השם לשפע, סייעתא דשמיא, לישועות גדולות.
תודה רבה.